ברכות דף נון ה', מתחילים בעזרת השם, דף נון ד' עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, ואמר רב יהודה. אם אדם אומר, אני מאוד ממהר עכשיו, אומרים לו, יש כאן אוטובוס שנוסע, הוא יגיע בדיוק למקום שאתה צריך להגיע אליו. אומר, כן, אבל אני מאוד ממהר, אין לי זמן אפילו להמתין לאוטובוס. מה יגידו לו? רגע, אז מה, אתה רוצה ללכת ברגל? תלך ברגל, ייקח לך 3 שעות. אם תמתין לאוטובוס, גם אם ייקח 10 דקות עד שהאוטובוס יגיע, וגם אם הוא יתעכב בדרך קצת, אתה תגיע תוך 30 דקות, תוך שעה. זה שאתה עכשיו מתעכב, זה לא מפריע לך שום דבר. הפוך, אתה חוסך בזה זמן, אתה מרוויח בזה זמן. אומר רב יהודה, 3 דברים המעריך בהן, ועד הרבה, הוא לא חוסך זמן, הוא נותן את הזמן, הוא מעריך בהן, מעריכין ימיו ושנותיו של אדם, הוא מרוויח. אמנם כאן זה נראה שהוא במרכאות בזבז זמן, אבל לא, הוא הרוויח זמן, בזה שהוא העריך בשלושת הדברים האלה. מעריכין ימיו ושנותיו של האדם. הדבר הראשון, המעריך בתפילתו. רש"י לא צריך לפרש על זה שום דבר, כל אחד מבין. אחד שמעריך בתפילתו, מתפלל, מפרט, מתפלל כמו שצריך, בתחנונים לפני הקדוש ברוך הוא, מעורר רחמי שמיים, ככל שהוא מעריך, מעריכים לו ימיו ושנותיו. הדבר השני, והמעריך על שולחנו, אדם שאוכל סעודה הרבה זמן. כאן רש"י כבר כן צריך לפרש. מה פירוש הוא אוכל הרבה זמן סעודה? כותב רש"י שמתוך כך עניים באים ומתפרנסים. כשאדם מעריך על שולחנו, בשביל שזה יהיה דבר שמביא לו אריכות ימים, צריך שיהיה כזה אדם שמכניס אורחים, ואנשים יודעים שאפשר לבוא אליו מתי שרוצים, והוא נותן להם לאכול. אז ברגע שהוא מעריך בצורה כזאת על שולחנו, אז בוודאי שהוא זוכה צדקה תציל ממוות, הוא זוכה לזה שמעריכים לו את ימיו ושנותיו. והדבר השלישי, והמעריך בבית הכיסא. אדם שבאמת כשמגיע הזמן שהוא צריך להתפנות, הוא נותן את הזמן בבית הכיסא. לא מבזבז זמן, רק מעריך כמה שצריך, בנחת. למה? כותב רש"י, רפואה היא לו. זה רפואה. בגמרא גם, בזה קצת תרחיב. שואלת הגמרא, והמעריך בתפילתו מעליותא היא, בן אדם שמתפלל באריכות, זה מעלה? שואלת הגמרא, והאמר רבי אבא רבא, אמר בשם רבי יוחנן, כל המעריך בתפילתו, ומעיין בה, זאת אומרת, הוא אומר לעצמו, אני הערכתי כל כך הרבה לפני הקדוש ברוך הוא, וכיוונתי, בטח הקדוש ברוך הוא יקיים את מה שביקשתי, סוף בא לידי כאב לב, כי הבקשה שלו לא מתקבלת. אז כאן כבר יש לנו את הקושייה. איך אתה אומר שהמעריך בתפילתו, מעריכים ימיו ושנותיו? הרי כאן יש לנו מאמר אחר, שאומר אותו רבי יוחנן, שמעריך בתפילתו ומעיין בה, אז בסוף הבקשה שלו לא מתקבלת. אז בהמשך הגמרא תתרץ שמדובר כאן בגלל שהוא מעיין בה, בגלל שהוא בטוח, שבגלל שהוא התחנן, תתקבל בקשתו. אבל בכל אופן הקושייה היא בגלל שכתוב שהמעריך בתפילתו בא לידי כאב לב. מה הראיה שהמעריך בתפילתו בא לידי כאב לב? שנאמר, תוחלת ממושכה. מחלה לב. מה זה תוחלת ממושכה מחלה לב? הפירוש הפשוט של הפסוק, כוונה שכשבן אדם מייחל משך הרבה זמן לדבר שהוא מקווה שזה יקרה ובסוף זה לא קורה, אז הלב שלו חלילה נחלה מזה. יש לו איזו עוגמת נפש מאוד גדולה. זה ציפייה שלו שלא מתממשת. אבל דורשים תוחלת מלשון תפילה, כמו שכתוב, ויחל משה את פני השם אלוקיו. ויחל זה לשון של תפילה. כשבן אדם מתפלל תפילה ארוכה, ובגלל זה הוא מצפה שתעשה בקשתו, והקדוש ברוך הוא יקבל אותה. מחלל לב, זה יכול להביא לו כאב לב, כי הבקשה שלו לא תתקבל. ועוד יותר מזה, אמר רבי יצחק, שלושה דברים מזכירים עוונותיו של האדם. כשהאדם נמצא במציאות של שלושת הדברים האלה, זה גורם שבשמיים יפשפשו במעשיו לראות אם הוא ראוי לקבל את מה שהוא מצפה עכשיו לקבל. האם יש לו כל כך הרבה זכויות? ואלו הן, אדם שעובר ליד קיר נטוי, קיר מת ליפול, הוא עובר במקום סכנה, תגיד, אתה לא מפחד? מה, אתה חושב שיש לך מספיק זכויות להינצל? בוא נבדוק את הזכויות שלך. ועיון תפילה, אדם שמעיין בתפילתו, פה אנחנו גם כן רואים שעיון תפילה זה לא דבר טוב, הוא מוסר דין על חברו לשמיים, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעשה צדק בינו לבין חברו. אז על הדבר השלישי, מוסר דין על חברו לשמיים, זה דבר חמור באמת. אבל כותבים הראשונים שזה דווקא מדובר כשאין בית דין שיכול לעשות צדק. זאת אומרת, יש לו ויכוח עם איזה חבר, והחבר חלילה עשק אותו, ואומר לקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, אין מי שיעזור לי, תעזור לי אתה, בשביל שיצא פה צדק, תדאג שההוא יחזיר לי את הכסף, או שלא ירוויח ממה שהוא לקח ממני וכו', תדאג לי בקיצור. אז אם יש בית דין, למה אתה מתפלל שהחבר נגד החבר לקדוש ברוך הוא? אז אם הוא מתפלל נגד חברו, אז בודקים, רגע, מה, אתה כל כך בטוח שאתה כן בסדר? מה יש לך להתפלל נגד חבר שלך? אבל אם אין בית דין, ואין מי שיוציא את הצדק לאור, מותר לאדם להתפלל שהקדוש ברוך הוא יעשה דין בינו לבין חברו. כך כותב התוספות הראש. ברמה, בסימן תחף ב', סעיף א', בחושן משפט, הוא מביא את דבריו של הרן, בפרק ראשון של ראש השנה, שכותב שגם אם בן אדם עכשיו רוצה למסור דין על חברו, יש חבר שעשק אותו, והוא רוצה עכשיו להתפלל לקדוש ברוך הוא ולצעוק לפניו, שיעשה ביניהם דין ויוציא את האמת לאור. הוא צריך לפני כן להודיע לחבר, דע לך, אם אתה לא תחזיר לי את הכסף, או אם אתה לא תיתן לי מה שמגיע לי, אני אתפלל שהקדוש ברוך הוא יוציא את הצדק לאור. כך כותב הרן, הוא צריך לפני כן להודיע לחבר שלו, שאם לא ייתן לו מה שמגיע לו, אז הוא יתפלל לקדוש ברוך הוא שהדין יהיה דין אמת. בכל אופן, אבל כאן יש לנו גם כן חיזוק לקושייה, איך אנחנו אומרים, רב יהודה אומר, שאדם שמעריך בתפילתו, מעריכים ימיו ושנותיו, אם כאן יש לנו דבריו של רבי יצחק, גם כן שכותב שעיון תפילה מזכיר עוונותיו של האדם, ותרצת הגמרא, הלא קשיא, זה לא סותר. מתי אנחנו אומרים שזה לא טוב עיון תפילה? דמעיין בה, כשהוא בטוח שבגלל שהוא העריך וכיוון בתפילתו, תפילתו בוודאי תתקבל. מתי אנחנו אומרים שמעריכים ימיו ושנותיו של האדם? דלא מעיין בה, הוא לא מערער בליבו שבגלל שהוא התפלל בכוונה, תפילתו ודאי תתקבל, לא. ואיך יעביד? אז מה בכל זאת הוא יעשה? דמפיש ברחמי, הוא מרבה בתפילה שיוררו עליו רחמי שמיים. הטור כותב בסוף סימן צדיק ח', מה זה נקרא, מה הוא יחשוב? אז הלשון של הטור הוא לשון כזו. יחשוב שיעשה הקדוש ברוך הוא בקשתו בחסדו של הקדוש ברוך הוא, בחסדו. כי אומר בלבבו, מי אני? דל ונבזה בא לבקש מאת הקדוש ברוך הוא? אם לא מרוב חסדיו שהוא מתנהג בהם עם בריאותיו, הקדוש ברוך הוא ייתן לי מחסדו. זאת אומרת שאדם מגיע והוא בקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי בגלל שאתה מרחם. אני לא מצפה ממך שתיתן לי בגלל מעשיי, בגלל שאני יודע כמה שבאמת אין לי מעשים. אני בא אליך ברחמך וברוב טובך שתמלא את בקשתי, ואז באמת זה בסדר, תפילתו תתקבל. דבר נוסף שלמדנו, והמעריך על שולחנו, למדנו שזה מעלה, מעריכים לו ימיו ושנותיו, מה הטעם של זה? אז הגמרא מיד מבארת, דילמה, עתי אן יביא אייב לי, כי אם הוא יעריך על שולחנו, יעשה סעודה הרבה זמן, אז עניים אולי יבואו, ואז הוא יוכל לתת להם גם כן לאכול מהסעודה שלו. נכתיב, בנבואה בספר יחזקאל מובא, איך הולך לראות בית המקדש השלישי. אז שם כתוב, המזבח עץ, מוקימים שם את הפסוק, כמו שמיד נראה, שזה לא הכוונה למזבח עצמו, אלא הכוונה לשולחן שהיה סמוך למזבח. אז הוא היה עשוי מעץ, 3 אמות גבוה. הוא היה בגובה של 3 אמות. הוא היה בגובה של 3 אמות, ולפי זה מפרשים ככה, כנגד המזבח, לפני המזבח צריך לכתוב כאילו שכתוב כנגד, כנגד המזבח, שולחן שעשוי מעץ, זאת אומרת ליד המזבח יש שולחן שעשוי מעץ, 3 אמות הגובה הוא גבוה, וכתיב, כתוב בהמשך של העניין הזה, וידבר אליי בנבואה, זה השולחן אשר לפני השם. אז אנחנו כבר מבינים שלא מדברים פה על המזבח עצמו, אלא מדברים פה על שולחן. אז נשאלת השאלה, למה קראו לו לפני כן מזבח? למה התורה כתבה מזבח? למה בנביא כמובן כתוב מזבח? פתח במזבח וסיים בשולחן? רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוויו, מה אתה? כל זמן שבית המקדש היה קיים, המזבח היה מחפר על ישראל, הם מביאים קורבנות, לחפר על עבירות של עם ישראל. ועכשיו, כשאין בית מקדש, מה מחפר? שולחנו של אדם מחפר עליו. כמו שאמרנו, צדקה תציל ממוות. כך כותב אבו דרם, עמוד שנחף, כותב שבגלל שאדם נותן צדקה, הוא יזכה שיעריכו לו ימיו ושנותיו. הדבר השלישי אמרנו, והמעריך בבית הכיסא, מעריכים ימיו ושנותיו. שואלת הגמרא, מעליות ההוא, זה דבר טוב, זה מעלה שאדם מעריך בבית הכיסא? והתניא, הרי למדנו ברייתא, 10 דברים מביאים את האדם לידי תחתוניות, מחלת דחורים. הדבר הראשון, האוכל עלי קנים, עלים של קני סוף, ועלי גפנים, עלים של גפן. ולולבי גפנים, האשכולות של הגפן בשלב הראשון שהם צומחים הם כמו לולב. ומוריגי בהמה, רש"י כותב שזה כל חלק בבשר של הבהמה שהוא לא חלק, זה כמו מורג חרוץ שיש לו חריצים כאלה, שהוא לא, הוא עם כל מיני כאלה בליטות, כמו למשל החך, הקליפה של הלשון ועוד דוגמאות. וכן אדם שאוכל שדרו של דג, שדרה של דג. ואדם שאוכל דג מליח, אבל מה? דג מלוח שאינו מבושל כל צורכו, שעדיין לא הבשיל לגמרי. ואדם השותה שמרים, שמרי יין. וכן המקנח, אחרי שהוא מתפנה, בסיד ובחרסית. סיד וחרסית, הכוונה במה שעושים מזה אחרי זה חרס, כלי חרס. והמקנח בצרור שקינח בו חברו, פעם היו מקנחים, אז לא היה להם את הנייר טישו, היו מקנחים עם אבנים. אז אדם שמשתמש עם אותה אבן שחברו ישתמש בה, זה מאוד מסוכן. וכן, יש אומרים, אף התולה עצמו בבית הכיסא יותר מדי. לא היה פעם שירותים בית הכיסא כמו היום, שאפשר לשבת בצורה נוחה. אלא היה מין בור באדמה, ואדם היה ככה נשען על הברכיים שלו, וככה היה מתפנה. אז אדם שנמצא בצורה כזאת מדי הרבה זמן, זה יכול להביא אותו חלילה לידי חולי. כי הוא יושב תלוי על הברכיים, ואז נקביו נפתחים יותר מדי, וזה גורם שיבוא חלילה לידי חולי. אבל בכל אופן, מה רואים מפה? שאדם שמעריך בבית הכיסא זה לא מעלה, אלא הפוך, זה מביא לידי חולי. אז איך אומר רב יהודה, שאדם שמעריך בבית הכיסא, מעריכים לו ימיו ושנותיו? מתרצת הגמרא לו קשיא, הדה מעריך ותלי. מה מביא את האדם חלילה לידי חולי, שהוא מעריך אבל הוא לא יושב בצורה נוחה, אלא הוא תולה את עצמו על ברכיו, זה באמת לא טוב. אבל מתי אמרנו שזה מעריך ימיו? דה מעריך ולא תלי. מדובר כשהוא יושב בבית הכיסא, יושב בצורה מסודרת, והוא לא נשען על הברכיים שלו. יש לו מקום מסודר על מה לשבת, ואז אם הוא מעריך בבית הכיסא, הוא באמת מפנה את עצמו לגמרי, בלי לדחוק את עצמו יותר מדי, כמה שצריך, נותן את הזמן, זה ייתן לו אריכות ימים ושנים. כי הדאמרה לי, האם מטרונית לרבי יהודה ברבי אילאי, אחת מהעשרות פעם שאלה את רבי יהודה ברבי אלעאי, היא אמרה לו, פניך דומים, הפנים שלו כל כך העירו, והיו כל כך פנים בריאות, אמרו, זה נראה כאילו שיש לך פנים דומות למגדלי חזירים ולמלווי בריבית. אלה שמגדלים חזירים או מלווים כסף בריבית, לא צריכים לעבוד קשה, והם מרוויחים הרבה כסף, לכן הם תמיד נראים טוב. אין להם דאגות, השער של הבשר לא יורד, והריבית רק תופחת, והם תמיד מאושרים, מרוצים. אז אתה אחד מאלה, לכן אתה כל כך מאושר. אמר לה, אימנותה, הוא נשבע לה, לדידי תרוויו אסירן. גם לגדל חזירים, חזל גזרו שלא יגדלו, וגם להלוות בריבית לישראל עשו. אלא, 24 בית הכיסא איקה מאושפיזי לבי מדרשה. יש 24 בתי כיסא, מהבית איפה שאני מתגורר, עד בית המדרש. דחי הזלנה, כשאני הולך לבית מדרש, בדיקנה נפשי בחול הוא. אני בודק את עצמי בכל אחד מהם. זאת אומרת, כל קצת זמן הוא בדק את עצמו לראות האם הוא צריך או לא. אם הוא לא צריך, ממשיך. עוד פעם בודק, צריך, לא צריך, ממשיך. ולכן הוא בריא ופניו היו צהובות. כמובן שבעלי המוסר למדו מפה שאדם צריך לעשות את חשבון הנפש. לפנה את עצמו גם כן מהמידות הלא טובות שיש לו, מהמעשים הלא טובים שיש לו, לפני התפילה. טוב, ואמר רב יהודה, שלושה דברים להפך. לא מעריכים, אלא מקצרים ימיו ושנותיו של האדם. הראשון זה מי שנותנים לו ספר תורה לקרות ברבים, ואינו קורא. הרי התורה הקדושה זה אורך ימים ושנות חיים. אם הוא לא קורא, מתוך גאווה כמובן, לא שהוא לא יודע לקרוא ולכן הוא לא קורא. וכן, מי שנותנים לו כוס של ברכה לברך, ואינו מברך. מכבדים אותו, שיברך ברכת המזון בקול, להוציא את כולם מדי חובה והוא לא רוצה לברך. והמנהיג עצמו ברבנות, אחד שיש לו תפקיד של שררה, וכמובן הוא צריך להנהיג ברבנות, הוא צריך להנהיג שררה על כולם. אבל מה כותב ברבנו חננאל, אחד מהראשונים, הוא כותב שהוא צריך לעשות את זה בציבור. אבל כשהוא נמצא ביחיד עם האדם בפרטיות, הוא לא צריך לעשות שם גינוני שררה. ואם הוא גם ביחיד, בצנאה, גם כמתנהג בשררה, ברבנות, אז חלילה זה יכול למעט את ימיו ושנותיו. מאיפה אנחנו לומדים שאדם שנותנים לו ספר תורה לקרות ואינו קורא, זה מקצר חלילה את ימיו? נכתיב, כי הוא, התורה, חייך ואורך ימיך. אז אם הוא לא רוצה לקחת את זה, אז זה הפוך. וכן, אדם שנותנים לו כוס של ברכה לברך ואינו מברך, מניין שזה מקצר את ימיו ושנותיו חלילה, דכתיב, ואברכה מברכיך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בירך את אברהם אבינו, שכל אלה שיברכו אותו, אז הוא יברך אותם. עכשיו, בברכת המזון, כשנותנים לאדם לברך, למה נותנים לאורח לברך? כדי שיברך את בעל הבית, יאמר לו, יהי רצון שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה, או הרחמן, הוא יברך את בעל הבית הזה וכו'. אז אם אדם לא מברך, אז הוא מונע מעצמו את הברכה, שהקדוש ברוך הוא מברך את אלה שמברכים את עם ישראל. ודבר השלישי, המנהיג עצמו ברבנות, מאיפה אנחנו לומדים שזה מקצר חלילה את שנותיו? דאמר רבי חמא בר חנינא, מפני מה מת יוסף קודם לאחיו? כמו שהפסוק אומר, וימות יוסף, ורק אחר כך כתוב וכל אחיו. מפני שהנהיג עצמו ברבנות. הרי היה משנה למלך מצרים, והוא הניג את עצמו ברבנות, וכו'. יש חזל שכתוב שעל כל פעם שהוא אמר, שהוא שמע, שהאחים שלו אמרו, עבדך אבינו, והוא לא מחה בהם, כנגד זה התקצרו ימיו. לכל פנים, הוא הניג את עצמו, היה משנה למלך מצרים, הניג את עצמו ברבנות. ואמר רב יהודה, אמר בשם רב, שלושה צריכים לבקש עליהם רחמים שהם יבואו. למה? כי אין לנו שום דרך לפעול שהם יבואו בדרך הטבע, רק בידי שמיים. ואלו הם מלך טוב. דבר שני, שנה טובה. מלך טוב, שיהיה מלך טוב. שנה טובה, שהשנה תתברך. וחלום טוב. אדם יכול להתפלל שיהיה לו חלום טוב, וזה גם כן לא תלוי בהשתדלות של האדם. מאיפה המקור לכל אחד מהדברים האלה? אז ככה, מלך טוב, מאיפה אנחנו יודעים שזה בידי שמיים? דכתיב, פלגי מים, כמו שמים יכולים, אפשר להטות אותם דרך כל מיני חריצים, לב מלך ביד השם, ככה גם ליבו של המלך ביד השם, להטות אותו כרצונו. הפלא הוא שדווקא לגבי מלך טוב, יש כאלה שחושבים שאפשר ללכת לבחור מי יהיה המלך, מי יהיה המנהיג, ובשאר הדברים הם מאמינים שזה הכל בידי שמיים. אבל דווקא כתוב על מלך טוב שהוא ביד השם. לנו יש מצווה לשמוע לרבותינו האם לבחור ולמי לבחור, אבל אחרי שאנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות, ביד השם לקבוע מי ימלוך ומי ינהיג. דבר שני, שנה טובה. איפה אנחנו יודעים שזה ביד השם? לכתיב בשבח של ארץ ישראל, תמיד עיני השם אלוקיך בה. מראשית השנה ועד אחרית שנה. הוא יקבע אם היא תהיה שנה טובה. חלום טוב דכתיב, ותחלימני, תיתן לי חלום טוב, ריבונו של עולם, והחייני שיהיה לי מזה חיים. אמר רבי יוחנן, שלושה דברים מכריז עליהם הקדוש ברוך הוא בעצמו. אין לאף אחד שליטה אם זה יהיה או לא יהיה. ואלו הן, אם יהיה חלילה רעב, ואם יהיה סובה, ופרנס טוב, שינהיג. רעב, דכתיב כי קרא השם לרעב וגומר, לא מישהו אחר. סובה, דכתיב, וקראתי אל הדגן והרביתי אותו, רק אני יכול לעשות את זה. פרנס טוב, דכתיב, וידבר השם אל משה למור, ראה, קראתי בשם בצלל וגומר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא זה שקרא בשם בצלל בן אורי בן חור, שהוא יהיה ממונה, ממונה יהיה פרנס, ממונה לבנות את המשכן, זה היה ביד השם. עכשיו זה מאוד מעניין, זה מאוד מעניין שהקדוש ברוך הוא זה שמינה את בצלל, אבל הוא נותן לנו את ההרגשה כאילו אנחנו ממנים אותו. אמר רבי יצחק, אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור, קודם כל מתייעצים עם הציבור, למרות שבסוף הקדוש ברוך הוא קובע, שנאמר, אומר משה רבנו לעם ישראל, ראו, קרא השם בשם בצלל. מה פירוש? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, הגון עליך בצלל? אתה מוכן לקבל אותו בתור פרנס ולכבד אותו? אמר לו, ריבונו של עולם, אם לפניך הוא הגון, אתה בטוח שהוא לא הולך להתגאות על הציבור והוא יהיה הגון? לפני לו כל שכן שהוא הגון? אמר לו, אף על פי כן, לך אמור להם, לך תגיד לעם ישראל, שאל אותם. הלך ואמר להם לישראל, מה אתם אומרים? הגון עליכם בצלל? אמרו לו, אם לפני הקדוש ברוך הוא ולפניך הוא הגון, לפנינו לא כל שכן, בוודאי שהוא הגון לפנינו. רואים מכאן שנכון שהקדוש ברוך הוא קובע מי יהיה פרנס, הוא נותן לנו את ההרגשה כאילו אנחנו מחליטים. טוב. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, אם אנחנו כבר מדברים על בצלל, אתה יודע למה קראו לו את השם הזה? בצלל על שם חוכמתו נקרא. בלשון בצל קל, שהיה לו רוח הקודש. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לו לבצלל, עשה לי משכן, ארון וכלים. כמו שכתוב שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה, את הסדר של הבנייה של המשכן בפרשת כתיסה, קודם כל כתוב המשכן ואחר כך כתוב הכלים. אבל כשמשה רבינו הלך להגיד לבצלל, הלך משה והפך את הסדר ואמר לו, קודם כל עשה ארון וכלים, ורק בסוף תעשה את המשכן עצמו, את הבית עצמו, את האוהל עצמו. כמו שמפורש, כשמשה רבינו ציווה בפרשת תרומה, קודם כל כתוב הכלים ורק אחר כך המשכן. הריטב"א כותב שהסיבה שמשה רבנו הפך את הסדר, זה היה לנסות לראות אם בצלל מחוכמתו לבד יבין שזה לא מסתבר קודם לעשות את הכלים ואחר כך את המשכן. באמת מיד בצלל עלה על זה, אמר לו, משה רבנו, מנהגו של עולם, אדם קודם בונה בית ורק אחר כך מכניס לתוכו כלים. ואתה אומר לי, קודם עשה לי ארון וכלים ורק אחר כך משכן? כלים שאני עושה, לאיכן נכניסם? שמה, כך אמר לך הקדוש ברוך הוא קודם עשה משכן, אחר כך ארון וכלים. אמר לו משה רבנו, שמה בצל כלאית, וידעת בדיוק מה השם ציווה עליי? אמר רב יהודה, אמר בשם רב, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבררו בהם שמיים וארץ. צירופי אותיות, דברים על פי הסוד, על פי הקבלה, מספר יצירה, אומר רש"י. ידע את כל אלה בצלאל. כתיב הכה לגבי בצלאל, וימלא אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת. שלושת הדברים האלה. שאלה היו גם כן בבריאת הארץ והים. וכתיב הטעם, השם בחוכמה, זה דבר ראשון, יסד הארץ, כונן שמיים בתבונה, זה הדבר השני, תבונה. דבר השלישי, וכתיב בדעתו, זה דעת, תאומות נבקעו. ואת כל שלושת הדברים האלה גם ידע בצלאל. אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה, אלא למי שיש בו חוכמה. רק לא הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה, מי שיש בו חוכמה. שנאמר, הפסוק אומר בדניאל, יהב חוכמתה לחכימין. הוא נותן הקדוש ברוך הוא חוכמה לאלה שהם כבר חכמים. ומן דעה לידי בינה, ודעת ובינה למי שכבר יש לו בינה. שמע רב תחליפה בר מערבה, הוא שמע את המאמר הזה. ואמרה כמי דרבי אבאו, אמר את זה לרבי אבאו שהיה בארץ ישראל. אמר לי, אז רבי אבאו אמר לו, הטון מהטה מתניתולה. אתם לומדים את זה מפסוק בדניאל? הנן מהכי מתניתלה, זה פסוק מפורש בחומש. דכתיב, ובלב כל חכם לב, נתתי חוכמה. מי שיש לו חוכמה, הקדוש ברוך הוא נותן לו עוד חוכמה. שואל הנפש החיים. שואל בשער ד' עוד ה', פרק ה', הוא שואל, נו, ואיך האדם מקבל בהתחלה חוכמה? אם הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה רק למי שיש לו חוכמה, מאיפה האדם קיבל את החוכמה הראשונה? כותב שהחוכמה הראשונה זה עירת שמיים. הפסוק הרי אומר, ראשית חוכמה, עירת השם. אדם שיש לו עירת שמיים, הקדוש ברוך הוא נותן לו חוכמה. אמר רב חיסדא, כל חלום ולא תוות. זאת אומרת, כאן אנחנו נכנסים לעניין של חלומות. ידוע, בפרק שלפנינו הרבה עוסקים בענייני חלומות בכמה דפים. כל חלום שאדם רואה, זה לא יותר גרוע מאשר חלום שאדם חולם שהוא שרוי בתענית, ולא תוות. החלום הכי גרוע שאדם יכול לחלום זה שהוא בתענית. זה לא סימן טוב. ככה מפרש רש"י. אבל יש מה שמפרש הערוך, שהוא גם כן אחד מהראשונים, הוא כותב שכל חלום יש לו משמעות, חוץ מחלום שהאדם בצום, והוא חולם, חלום, כל חלום שהוא יחלום בזמן שהוא בצום, אין לו שום משמעות רעה. למה? במחמת הצום יכול להיות שמגיעים אליו חלומות לא טובים, אבל אין לזה משמעות לא טובה. ולפי זה כותב השער הציון, שער הציון, החפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, הוא אומר שזה לאו דווקא צום, אלא כל פעם, כל זמן שאדם שרוי חלילה באיזשהו צער, החלום שהוא חולם בזמן שהוא שרוי בצער, אין לזה שום השפעה. לרעה כמובן. טוב, ואמר רב חיסדא, אדם שחלם חלום ולא פטרו את החלום, לא אמרו, תשמע, בגלל שחלמת כך וכך, הסימן שיהיה כך וכך. חלמה דלא מפשר, חלום שלא פטרו אותו, זה כאיגרת דלא מקריה, זה כמו איגרת שלא קראו אותה ולכן היא לא מתקיימת. כי כל החלומות הולכים אחר הפה, איך שפותרים אותה. לכן צריך לפתור חלומות לטובה. ללכת לספר את זה למישהו שהוא אוהב, והוא חכם גם, שיפתור את החלום לטובה. ואמר רב חיסדא, גם חלום שהוא מתקיים, אבל הוא לא מתקיים לגמרי. לא חלמה טובה מקיים כולי, ולא חלמה בישה מקיים כולי. לא חלום טוב מתקיים כולו, ולא חלום לא טוב מתקיים כולו, אלא רק חלקו. ואמר רב חיסדא, חלמה בישה עדיף מחלמה טובה. אני אפתיע אותך. עדיף שאדם חולם חלום לא טוב מאשר שהוא חולם חלום טוב. כי כשהוא חולם חלום לא טוב, הוא מתעורר בתשובה ומעשים טובים. ואמר רב חיסדא, חלמה בישה, גם אם אדם חלילה חלם חלום לא טוב כל כך, עציבות היא מסתיי, מספיק לו זה שהוא נהיה עצוב מהחלום הלא טוב, וזה כבר מבטל את הדבר הלא טוב שהיה בחלום. לעומת זאת, חלמא תאווה, כשאדם חולם חלום טוב, וזה משמח אותו, חד ומסתייע, זאת אומרת, מספיק לו השמחה שיש לו מהחלום הזה. אבל, מאוד כדאי, אדם שחולם חלום טוב, שכן יזכור את החלום הזה, אולי אפילו ירשום את זה, בגלל שאדם שזוכר את החלומות הטובים שהוא חלם, זה משפיע שהם יתקיימו. כמו שאומרים בשם הזוהר הקדוש בפרשת מקץ, שהוא כותב שיוסף, בגלל שהוא זכר את החלומות, זה השפיע שהחלומות שלו יתקיימו וכו'. אמר רב יוסף, חלמא תאווה, חלום טוב שאדם חולם, אפילו לדידי, רב יוסף היה, לא יכל לראות, היה סומה. והוא לא כל כך נהנה מן העולם הזה. בכל זאת, כשמגיע חלום טוב, בדיחותי, השמחה שיש מהחלום, מפק חלי, זה כבר מבטל אותו. כבר, כי החלום כבר בא לידי מימוש בעצם השמחה שהיה מהחלום עצמו. ואמר רב חיסדא, חלמא בישא, כשאדם חולם חלום לא טוב והוא מאוד מוטרד מזה, הטרדה הזאת קשה מנגדה, זה יותר קשה לאדם מאשר שהוא יקבל מכות. כשאדם חלילה יש לו דאגה, זה יותר קשה לו מאשר שכואב לו. שנאמר, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? דבר שמביא מורה על אנשים. ואמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, זה חלום רע. שכשאדם חולם חלילה חלום לא טוב, אז זה כל כך קשה לו, אבל זה גורם לו להיכנע לפני הקדוש ברוך הוא. ואז כמובן זה מתבטל, החלום על אותו. הפסוק אומר בירמיהו הנביא, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, יש לכם פה נביאים, נביאים בעייתיים קצת, אין מה לומר. נביאים שמנבאים לכם נבואות שקר. והם מספרים לכם כל מיני סיפורי בדיות, אבל בדרך כלל הם מספרים לכם דברים שאתם רוצים לשמוע, ואתם מקשיבים להם. אבל יש פה נביאים של נביאי אמת, שהם רואים במחזה דברים ברורים מהקדוש ברוך הוא, להם אתם צריכים לשמוע. זה מה שהוא אומר. הנביא אשר איתו חלום, נביא שחלם ודמיין איזשהו חלום בלילה, סתם זה נביא שקר, יספר חלום, שיגיד חלמתי חלום, אל תגיד ראיתי נבואה. ואשר דברי איתו, ידבר דברי אמת, מי שבאמת מתנבא נבואה ממני, הוא יגיד דברי אמת בתור נבואה. מה לתבן את הבר? מה אתם משווים פה בכלל בין תבן לבין בר? נאום השם. מה העניין של שקר לאמת? טוב, גמרא עכשיו דורשת, היה מספיק שיהיה כתוב, מה לתבן אצל הבר. כך מסביר המהרש"א. מה פירוש מה לתבן את הבר? עם הבר כאילו. אלא, דורש מזה, אלא אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, כשם שאי אפשר לבר, הכוונה בר זה הכוונה תבואה שהיא משובחת, אי אפשר שזה יהיה בלא תבן, בלי קש, זה לא יכול לצמוח בלי הקש. כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים. אפילו אם יש חלום אמת, חייבים שסביב זה גם כן יהיו פרטים שהם לא אמת. אמר רבי ברכיה, חלום, אף על פי שמקצתו מתקיים, כולו אינו מתקיים. מאיפה אנחנו לומדים את זה? מנהלן? מיוסף? יוסף חלם חלום. מה הוא חלם? הכתיב, והנה השמש, זה רימז על יעקב אבינו, והירח, זה רימז על אמו. משתחווים לי. הוא חלם שכולם יבואו להשתחוות אליו, שהוא יהיה מלך. ובאמת החלום הזה התקיים. אחרי 22 שנה, באמת באו יעקב אבינו והשבטים והשתחוו לו. אבל אמו לא באה להשתחוות לפניו. כבר לא הייתה בין החיים. אז רואים מכאן שאפילו שהחלום הוא אמת, הוא לא מתקיים כולו, אלא חלקו לא מתקיים. והאיש שעתה, באותו זמן שהתקיים החלום, באמת יעקב אבינו בא כבר למצרים, והשבטים, ויוסף היה משנה למלך מצרים, והשתחוו לפניו, אמי לא אבת, אמו כבר נפטרה לפני כן, והיא לא השתחוותה לפניו. אז אפילו שהחלום מתקיים, כולו לא מתקיים. אמר רבי לוי, לעולם יצפה אדם לחלום טוב, שהוא יודע שהוא אמור להתקיים, כמו למשל בחלום של יוסף, אומר המהרש"א, בגלל שיוסף חלם את זה פעמיים, הרי הוא חלם גם עם האלומות וגם עם הכוכבים, שמשתחווים אליו. אז הוא ידע שזה חלום טוב שאמור להתקיים. מאיפה יודעים שאפילו אם הוא לא רואה שהחלום מתקיים, עדיין שיחכה בסבלנות, יחכה לישועה, גם אם היא לא מגיעה כל כך מהר, עד 22 שנה. מנהלן, מיוסף הצדיק. תכתיב, אלה תולדות יעקב. מי היו התולדות שלו? יוסף. הוא היה בן 17 שנה וגומר, אז הוא חלם את החלומות. כשהוא היה בן 17. מתי החלומות התקיימו? וכתיב, ויוסף בן 30 שנה בעומדו לפני פרעה וגומר. כשהוא נהיה מלך, הוא היה בן 30. אז כמה שנים עברו? מנשב סרי אטלטין, כמה אבי? מגיל 17, שהוא היה כשהוא חלם את החלום, עד עכשיו כשהוא נהיה מלך, כמה שנים עברו? אז זה 30 פחות 17. אז זה 13, זה 13 שנה עברו. אחרי, עדיין לא הגיעו להשתחוות לפניו. ושב דסבאה, אחר כך, אחרי שיוסף פתר את החלום לפרעה, שהולך להיות 7 שנות צבא, אחרי זה 7 שנות רעב, אז עדיין גם כן לא הגיעו אחרי יוסף. רק אחרי 7 שנות צבא, ותרתי דקפנה, ועוד שנתיים של שנות הרעב, כמה זה בסך הכל? 13 ועוד 7 ועוד 2, ה-22! 22 שנה מאז שיוסף חלם את החלום, עד שבאמת יעקב אבינו והאחים באו למצרים והשתחוו לפניו. אז רואים מכאן שצריך לצפות לחלום טוב עד שהוא מתממש, אפילו 22 שנה. ואמר אבונה, לאדם טוב אין מרים לו חלום טוב. למה? לא, עד הרבה. לא, כי על ידי שהוא יחלום חלום לא טוב, אז הוא ידאג. ויחזור בתשובה, ואז הוא יהיה עוד יותר טוב, ישמור את הברכות לעולם הבא, לעולם הגמול. ולאדם רע אין מרים לו חלום רע. אלא נותנים לו טוב, את כל הטוב, כדי שאם הוא כבר עשה פעם איזה מעשה טוב, יאכל את כל השכר בעולם הזה. אז לא יישאר לו שום דבר לעולם הבא. לא רוצים להכניס אותו שם לגן עדן. אם מגיע לו קצת שכר, שכבר יקבל את זה בעולם הזה, ככה בכסף קטן. תניא נמי אחי, באמת ככה אומרת הברייתא, כל שנותיו של דוד המלך, צדיק יסוד עולם, לא ראה אפילו פעם אחת חלום טוב. וכל שנותיו של אחיתופל, שעליו כתוב במשנה במסכת סנהדרין דף צדיק, שהוא מאלה האדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא, כל שנותיו הוא לא ראה אפילו חלום אחד רע. שואלת הגמרא והכתיב, על הצדיק, לא תאונה אליך רעה, לא תבוא אליך רעה, מה הכוונה? אמר רב חיסדא, אמר בשם רבי ירמיה בר אבא, הכוונה היא שלא יבהילוך, לא תיבהל, לא חלומות רעים ולא הרהורים רעים. ונגע לא יקרב באוהליך, זה עוד עניין, שלא תמצא אשתך ספק נידה, בשעה שאתה בא מן הדרך. איך מפרשים לפי זה את הפסוק? נגע זה תומה, תומה צרת. וגם נידה זה תומה, תומת נידה. אז נגע לא יקרב, הכוונה, התומת נידה שהיא כמו, היא תמאה, כמו נגע שהוא תמא, לא ייגע, הכוונה, לא יהיה ספק שבשביל זה תצטרך לפרוש, בוא עליך, או לא של האדם זה אשתו. אבל על כל פנים מה רואים מפה, בתחילת המאמר של רב חיסדא בשם רב ירמיה בר אבא, שאדם צדיק, לא יחלום חלומות לא טובים, אלא אומרת הגמרא, אי הוא לא חז אילי. באמת, אדם צדיק, הקדוש ברוך הוא לא נותן לו לחלום חלומות לא טובים. אבל חלילה, אחרין אי חז אולי, יכול להיות שאחרים יחלמו עליו חלום לא טוב, מה שיקרה לא חלילה. שואלת הגמרא, וכי לא חז אי הוא מעליות ההוא, וכי אם אדם לא יחלום חלום רע, אתה אומר שגם חלום טוב הוא לא חולם, אז מה הוא כן יחלום? הוא לא יחלום שום חלום. אז וכי זה דבר טוב? ואמר רבי זעירא, כל אדם הלן שבעת ימים בלא חלום, הוא לא חולם שום חלום, לא מתייחסים אליו כביכול משמיים, נקרא רע. איפה אני יודע את זה? שנאמר, הפסוק הרגיל כתוב ככה לגבי יראי שמיים, כתוב, יראת השם לחיים, ושבע ילין, בא להיפקד רע, יהיה סווה, הוא ילך לישון, לא יפקדו אותו דברים רעים. אבל דורשים מזה, אל תקרא סווה, זה דרך פשט עד עכשיו. עכשיו, מה דרך דרש? אל תקרא סווה, אלא שבע. אדם שישן שבע ימים, בא להיפקד, לא פוקדים אותו, לא מספרים לו איזשהו חלום, משמיים, רע, סימן שהוא אדם רע, ולא משגיחים עליו לפקוד אותו, לא להגיד לו דברים טובים, ולא לעורר אותו בתשובה על ידי דברים לא טובים. אז אם כן, איך ייתכן שאדם טוב, לא מראים לו לא חלום טוב ולא חלום רע? אלא מבאר את הגמרא אחיקה, אמר, זה מה שאמר רב הונא דחזה, הוא כן רואה חלום, חלום טוב, הצדיק. אבל ולא ידע מה החזה, כשהוא קם, הוא מתעורר, הוא לא זוכר את החלום כדי שהוא לא ישמח, ואז ירד לו מזכויותיו בעולם הזה. אמר רב הונא בר עמי, אמר בשם רבי פדת, שאמר בשם רבי יוחנן, הרואה חלום, חלום לא טוב, ונפשו עגומה, הוא מצטער מזה. מה הוא יעשה? ילך ויפטרנו בפני שלושה. שואלת הגמרא, מה יפטרנו? מה, זאת אומרת, הוא יספר להם את החלום והם יגידו לו מה זה אומר? הוא לא רוצה לדעת מה זה אומר, והוא בטח לא רוצה כדי הוא לא רוצה שיפטרו את זה. למה? ואמר רב חיסדא, חלמא דלא מפשר, כי איגרתא דלא מקריא. חלום שלא פטרו אותו, זה כמו איגרת שלא נקראה וזה לא משפיע. פה הוא כבר חלם לא טוב, מה אתה צריך שיפטרו את זה? עדיף שלא יפטרו. אלא הימא, תגיד ככה, יטיבנו בפני שלושה, ילך לשלושה מהאוהבים שלו, לייטה התלעתה, ולימא לו, יאמר להם את הלשון הזאת, חלמא טבא חזאי, חלום טוב חלמתי, יהפוך את החלום הזה לחלום טוב. ולימרו להנח, יאמרו לו השלושה מהידידים שלו, טבא הוא, זה באמת טוב החלום הזה. וטבא להווי, זה יהיה לך לטובה. רחמנה לשוויי לטב, הקדוש ברוך הוא ישים אותו לטובה. שווה זמנין לגזרו עלך מן שמיה דלאה וטבה ויהיה וטבה. שבע פעמים יגזרו עליך משמיים שזה יהיה לטובה וזה יהיה לטובה. ולאמרו, ואז הם אמרו ככה. שלוש פסוקים שמוזכר בהם לשון שהפוכות, של דבר שהתהפך. ושלוש פסוקים שמוזכר בהם לשון פדויות, דבר שנפדה. ושלוש פסוקים שמוזכר בהם לשון שלומות, לשון שלום. והגמרה מפרטת. איזה שלוש פסוקים שמוזכר שם לשון הפוכות? הפסוק הראשון, הפכת מספדי, את המספד, את הצער, למחול לי, לשמחה. פיתחת סקי, פתחת את הסק של, של הצום, של האבל, ותעזרני שמחה, נתת לי שמחה. זה דבר אחד שיתהפך מלא טוב לטוב. דבר שני, אז תשמח בתולה במחול, ובחורים וזקנים יחדיו, והפכתי. אבלם לססון וגומר. זה הפסוק השני. פסוק השלישי, אומר הנביא, ולא אהבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם. בלעם בא לא לקלל את עם ישראל חלילה. הקדוש ברוך הוא לא הסכים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ויהפוך, וגומר, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. זה שלוש פסוקים ש... מתהפך לטוב. והשלוש פסוקים שהם לשון של פדויות, דכתיב. פדה בשלום נפשי, מקרב לי וגומר, כי מרבים היו עמדי. פסוק שני, ופדויי השם, ישובון, יחזרו מהגלות, ובאו ציון ברינה. וגומר. והפסוק השלישי, ויאמר העם אל שאול, אל שאול המלך, היונתן ימות. אתה באמת רוצה להרוג את הבן שלך, יונתן, אשר עשה ישועה וגומר. וכתוב שם בהמשך, ויפדו העם את יונתן. עכשיו, מה מדובר שם? זה מאוד מעניין. היה מלחמה קשה עם פלישתים. ויצאו להילחם. שאול אז היה מלך, ויונתן היה הבן שלו. יונתן הלך והביא ישועה גדולה לעם ישראל. שאול המלך קילל את מי שיתאם איזשהו דבר מאכל, עד הערב. יונתן לא שמע מזה, הוא לא ידע מזה. הוא היה מאוד רעב, אחז אותו בולמוס, מרוב שהוא לא אכל, מרוב שהוא גם התאמץ, הוא הרי נלחם, הוא זה שהביא את הניצחון שם. אז הוא טבל את המקל בדבש שהיה שם, וטעם קצת מהדבש, הוא נהיה לו אור בעיניים. זאת אומרת, הוא עברי. ואז, שאול המלך שאל עוד משהו, האם לצאת למלחמה או לא, ולא כל כך נענה, אז הוא שאל, האם פה מישהו אכל? אז בסוף אמרו לו, כן, יונתן אכל מהדבש. הוא לא ידע שקיללת מי שיוכל. אבל לא, שאול המלך אמר שמי שיוכל, הוא יהרוג אותו. אז הוא רצה להרוג את שאול, הוא רצה להרוג את יונתן. אז על זה אומר הפסוק, שאמרו לו עם ישראל, מה, היונתן ימות, אשר עשה ישועה הזאת בישראל, הרי הוא הביא את הניצחון? ובסוף התירו לו את הנדר שהוא נדר לשאול, והוא לא הרג את יונתן. טוב, אז זה הפסוק השלישי שמובא שם לשון פדיון. ואיזה שלוש פסוקים יש שמוזכר שם לשון שלומות, לשון שלום? דכתיב, פסוק ראשון, בורא ניב שפתיים. זה כתוב בפירוש הפשוט של הפסוק, מדובר לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יברא ניב שפתיים, הוא יברא שפה אחרת לכל אומות העולם. במקום מדבר על מלחמות, אנחנו יותר גיבורים, אתם יותר גיבורים. במקום מדבר כל היום על מלחמות, מי ינצח, מי לא ינצח, מי כן, מי לא, הקדוש ברוך הוא יהפוך את השפה לשלום. כולם ידברו רק דברי שלום. הוא יברא שפה חדשה, ניב שפתיים. שלום, שלום, לרחוק ולקרוב, אמר השם, הוא רפאתיו, ואז אני ארפא את עם ישראל. הפסוק השני של שלום, זה הפסוק הזה. ורוח לבשה את המסאי, וגומר, ההמשך של הפסוק, ראש השלישים, מה שמדובר שם, אחרי שנפטר שאול המלך, באו קצינים מיהודה ובנימין, להכתיר את דוד המלך, הם באו אליו במצודת דוד, להכתיר אותו למלך. אז הם אמרו לו, לך דוד, ועמך בן ישי. עכשיו, הוא לא ידע האם הם באים באמת לקבל אותו, או שהם באים ללחם נגדו במסווה. אז הוא בא לטעות על קנקנם, האם הם פניהם לשלום או לא. אז הוא אומר לו, אומר המסאי, אומר לדוד המלך, שלום, שלום לך ושלום לעוזריך, כי עזרך אלוקיך. זאת אומרת, הם אמרו לו קודם כל שהם באו לשלום, ואז דוד המלך קיבל את זה מהם, שהם באמת באו בשביל צורכי שלום, ויקבלם דוד ויתנם בראשי הגדוד, צרף אותם לגדוד שלו. בכל אופן, זה הפסוק השני שמוזכר בו שלום, שצריך להגיד. ופסוק שלישי, ואמרתם כל לחי, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום, וגומר. ספר את הגמרא, המימר, ומרזוטרה ורבשי. שלושה מארזי הלבנון, אבויתוי בעדי הדדי, ישבו ביחד. אמרי, אז הם אמרו, אחד השני, כל אחד ואחד מינן, כל אחד מאיתנו, לימה מילתא דלא שמיע לי לחברי, שיאמר איזשהו דבר שחברו מעולם לא שמע אותו. עכשיו, לא מדובר פה על איזה אדם פשוט שכמעט כל דבר שתגיד לו אתה מחדש. מדובר פה על אנשים שהיו בקיאים בכל התורה כולה. אבל בכל זאת שכל אחד יגיד איזשהו דבר, אולי התכוונו שכתוב שאדם שנפטר מחברו, אל ייפטר לה מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרו. אז תגידו, כל אחד פה יגיד איזשהו חידוש שלא שמעו אותו מעולם. פתח חד מיניו ואמר, הימן דחזה חלמה, אדם שראה חלום, ולא ידע מה היא חזה, הוא לא יודע אם זה חלום טוב או לא, הוא לא יודע מה המשמעות של החלום. ליקום קמי כהני בעידנה דפרסי ידיו, שיעמוד לפני הכהנים בזמן ברכת כהנים כשהם פורסים את ידיהם, ולי מהכי שיאמר את התפילה הזאת, ריבונו של עולם, אני שלך, וחלמותיי שלך. חלום חלמתי ואיני יודע מהו, לא יודע מה הפתרון שלו. בין שחלמתי אני לעצמי, ובין שחלמו לי חבריי עליי, ובין שחלמתי אני על אחרים. אבל אתה כן יודע. אז אם טובים הם, החלומות האלה חזקם ואמצם. כמו חלומותיו של יוסף הצדיק. ואם החלומות האלה צריכים רפואה, רפאם כמי מרה שהמתקת אותם על ידי משה רבנו. וכמו מרים שהתרפא מצרעתה, וכמו חזקיהו שהתרפא מחוליו. וכמו מי יריחו, שהם היו מרים בהתחלה, והם המתיקו אותם על ידי אלישע הנביא. וכשם שהפכת את כללת בלעם הרשע לברכה, כן הפוך כל חלומותיי עליי לטובה. זה אומר בברכת כהנים. הוא יסיים את התפילה, כשהכהנים מסיימים, וישמריך, ויחונקה, שלום, מסיים בעדי כהנים, מסיים יחד עם הכהנים, ואז דעני ציבור האמן, יענו גם על שלו, אמן, גם על התפילה שלו. והיא לא, אם הוא לא אומר את הנוסח הזה, אז לפחות לאמא אחי, היא אומר את הנוסח הזה. אדיר במרום, שוכן בגבורה, אתה שלום ושמך שלום. יהי רצון לפניך שתשים עלינו שלום. טוב, זה מורה אחד אמר דבר חידוש. מעניין מה החידוש, זה גמרא מפורשת במסכת ברכות, כן? כמובן בדרך צחות. טוב, פתח אידך ואמר. האמורה השני בא ואמר גם כן איזשהו דבר חידוש. היי מן דאייל למטה ודחיל מעין הבישה. אדם שנכנס לעיר ומפחד, יש לו... הוא בא לומר שם איזשהו נאום לפני מאות אלפי אנשים, מפחד שיהיה לו עין הרע. או שהוא בא עם איזה רכב יוקרה, או שהוא... הוא מפחד שיהיה לו עין הרע, הוא עושה משהו בולט שאין אותו לרוב האנשים. מה יעשה כדי שלא יחול עליו עין הרע? לינקוץ כפה דידד ימיני, ייקח את האגודל של יד ימין, בידד ישמאלי יכניס לי בתוך יד שמאלו, יכניס את האגודל של יד ימין בתוך יד שמאל, ואותו דבר זקפה דידד ישמאלי, ייקח גם את האגודל של יד שמאל, יכניס את זה בידד ימיני, יכניס את זה בתוך יד ימין, ואז כשהאגודלים נמצאים בתוך שני הידיים, יאמר ככה, ולימה אחי, ענה פלוני בר פלוני, אני פלוני בן פלוני, מזרע די יוסף כעתינה, אני באתי מזרעו של יוסף, דלא שלטה בי עין הבישה, שלא שולטת בו עין הרע, שנאמר, בן פורת יוסף, כך אומר יעקב אבינו ליוסף, בן פורת עלי עין וגומר, אכן נטוי על העין של מי שרואה אותו. אבל דורשים, אל תקרא עלי עין, אלא עולה עין. אכן שלו מסולק מעל העין של האנשים. אין עין הרע שולטת בו ביוסף. רבי יוסי ברבי חנינה אמר מאחה, מקור נוסף שרואים משם שהעין הרע לא שולטת על יוסף הצדיק וזרעו, שנאמר, כשיעקב אבינו בירך את הבנים של יוסף, וידגו לרוב, ידגו מלשון דגים, בקרב הארץ. דגים שבים, מה דגים שבים? המים מכסים עליהם, מסתירים אותם, ואין עין רעה שולטת עליהם, בהם. אף זרעו של יוסף, אין עין רעה שולטת בהם. ולאל הגמרא הביאה קל וחומר, הגמרא מביאה סברה, עין שלא רצתה לזון ממה שאינו שלו, לא יחול עליו עין הרע. בגלל שיוסף הצדיק שמר על העיניים שלו בקדושה ובתארה, הוא לא רצה להסתכל על אישה זרה, והוא לא רצה להסתכל על אשת פוטיפר, למרות שהיה לו יצר הרע מאוד גדול, והוא התגבר, הוא זכה לזה שלא ישלוט עליו גם כן עין הרע. והיא דחיל מעין הבישה דילי, אם אדם מפחד שהוא בעצמו לא יעשה עין הרע על אחרים, מה יעשה? הוא באמת מאוד מקנה, מאוד מקנה במישהו, מפחד שהוא עושה עליו עין הרע, מה יעשה? ליך זה אתרפה דנחרי דסמלי, שיסתכל על הדופן השמאלית של האף של עצמו. פתח אידך ואמר, האמורה השלישי, היימן דחליש, אדם שחלילה נהיה חולה, יום הקמה לא לגליב, היום הראשון שנהיה חולה שלא יספר לאף אחד. כי איך היא דלוליטרה מזלי, כדי שלא יורה מזלו. מכאן ואילך לגלי. מהיום השני כבר יכול כן לגלות, כעד רבה, כשרבה היה נהיה חולה, כאב החליש, יום הקמה לא מגלי, ביום הראשון אולי מספר שהוא נהיה חולה, לא מספר. מכאן ואילך, אחרי היום הראשון, אמר לי לשמעי, פוק אחרז, לך תספר לכולם רבה חלש, רבה נהיה חולה. עכשיו אני מרוויח משני הכיוונים. מן דרחים לי, מי שאוהב אותי, ליבה היה לי רחמי, שיתפלל עליי, שאני אהיה בריא. ומן דסני לי, מי ששונא את רבה, היה הרי... ראש שיבה, והוא צריך לתת לפעמים מוסר לאנשים. לכדלי, שישמח שרב אני החולה, ועד רבה זה יביא לי את הישועה. וכתיב בנפול איבך, אל תשמח. אתה רואה שהאויב שלך נופל, זה לא הזמן שאתה צריך לשמוח. למה? ובקושלו, אל יגל לי בך, כשאתה רואה שהוא נכשל, אל תגל, אל תשמח. למה? פן יראה השם ורע בעיניו. אתה שמח כאילו הקדוש ברוך הוא חלילה עובד אצלך, ובגלל שאתה שונא את ההוא, אז הוא כבר מעניש אותו בשבילך. וישיב מעליו פה, אז הוא ייתן עליו רחמים, יקח ממנו את החרון אף. אז עד הרבה, מי ששונא והוא שמח בכישלונו של חברו, הוא נותן לחברו את הישועה הכי גדולה. מספר את הגמרא שמואל, כי אב אחז החל מביש, האם היה יצא לו חלילה לחלום חלום רע, אמר וחלומות, עכשיו ידברו. אגב, באמת ככה, זה טוב להגיד, אדם שהוא חולם חלום, הוא לא בטוח שזה חלום טוב, שיגיד מיד על הבוקר, החלומות שווה ידברו. כי החלומות שווה ידברו. אבל כאז אבך זה חל מטבע, אם הוא כבר חולם חלום טוב, אמר, וכי החלומות שווה ידברו. החלומות זה לחינם, והכתיב בחלום אדבר בו. על משה רבינו, הקדוש ברוך הוא דיבר עליו בחלום. אנחנו נראה בהמשך שזה אחד מ-60 בנבואה. טוב. רב היה רמי, הוא הביא סתירה. צד אחד פסוק, כתיב בחלום אדבר בו. וכתיב החלומות עכשיו ידברו. נו, אז זה לכאורה סתירה, לא? אתה אומר, לא קשיה, תלוי מי מביא לך את החלום. כאן, כשהחלום בא על ידי מלאך, זה באמת בחלום אדבר בו. וכאן, כשהחלום בא על ידי איזה שד, זה חלומות עכשיו ידברו. אמר בביזנה בר זבדה, אמר את זה בשם רבי עקיבא, שאמר את זה בשם רבי פנדה, שאמר את זה בשם רבי נחום, שאמר את זה בשם רבי ביריים, משום זקן אחד, ומנו מי היה אותו זקן? רבי בנה. הוא אמר ככה, 24 פותרי חלומות היו בירושלים. 24 פותרי חלומות. פעם אחת חלמתי חלום, והלכתי אצל כולם. ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה, כל אחד פתר את החלום אחרת, וכולם נתקיימו בי. לקיים מה שנאמר, כל החלומות הולכים אחר הפה. שאיך שפותרים את החלום, ככה זה מתקיים, בעזרת השם לטובה. עכשיו, מה זה, מה שנאמר, כל החלומות הולכים אחר הפה, שואלת הגמרא, מה זה פסוק? עתו, כל החלומות הולכים אחר הפה, קרא הוא, לקיים מה שנאמר, אומרת הגמרא, אין פסוק בנוסח הזה, אבל אם יש כזה פסוק, משמעות כזאת. וכדי רבי אלעזר, אמר רבי אלעזר, מניין שכל החלומות הולכים אחר הפה, שנאמר, שר המשקים אומר לפרו על הפתרון שיוסף פתר לו, והיא כאשר פתר לנו, חייב להגיד לך, מה שפתר לנו יוסף, כן היה, בדיוק זה מה שככה קרה. אותי הושיב על קני, באמת אותי הושבת חזרה על קני, חזרתי לו שר המשקים, ואותו את שר האופים שיוסף פתר לו, שהוא לא יחזור, באמת, הוא לא חזר. אז רואים פה שהחלומות הולכים אחר הפה, בגלל שככה פתר לנו יוסף, ככה לכן זה קרה. אמר רבה, ווד מפשר לי מעין חלמי. זאת אומרת, מתי הפתרון, מתי החלום הולך אחר הפתרון? כשהפתרון באמת מתאים לחלום, משווה את עצמו לחלום, שנאמר, איש כחלומו פתר, זה יתאים הפתרון לחלום עצמו. טוב, מכיוון שכבר דיברנו על החלומות של שר המשקים ושר האופים שם בכלא במצרים, אז הגמרא מביאה דרשה על הפסוק שם כתוב, היער שר האופים, כתוב שם כשהוא ראה כי טוב פתר, אחרי שיוסף הצדיק פתר לשר המשקים את החלום, שר האופים ראה שיוסף פתר את זה טוב. שואלת הגמרא, מינה ידע, מאיפה ידע שזה באמת פתרון נכון, פתרון טוב? אמר רבי אלעזר, מלמד שכל אחד ואחד, גם שר המשקים וגם שר האופים ששניהם חלמו חלום באותו לילה, הראו חלומו ופתרון חלומו של חברו. כל אחד חלם את החלום של עצמו ואת הפתרון של חברו. עכשיו, במקום שילמדו לחיות באחדות ולהסתדר ביניהם ולספר אחד לשני, תשמע, חלמתי גם חלום וגם פתרון בשבילך, במקום זה הם חיכו שיוסף יפתור להם את החלומות. וכשיוסף בא ופתר את החלום לשר המשקים, שר האופים באמת ידע שזה פתרון נכון, כי הוא בעצמו חלם את הפתרון של שר המשקים. זה היה יותר יפה אם שר האופים היה פותר את החלום לשר המשקים. זה ששר המשקים לא פתר לשר האופים זה עוד מובן, כי הוא ידע שהפתרון שלו הוא לא טוב. אבל שר האופים, למה לא פתרת לשר המשקים את החלום שלו? זה הרי היה פתרון טוב. אמר רבי יוחנן, השכים, אדם שהשכים בבוקר, ונפל לו פסוק לתוך פיו. נפל פסוק לתוך פיו, הוא פתאום אומר איזשהו פסוק על הבוקר. הרי זו נבואה קטנה וזה התקיים לטובה. ואמר רבי יוחנן, שלושה חלומות מתקיימים. חלום של שחרית שחולמים לפנות בוקר, וחלום שחלם לו חברו, שחברו חלם עליו, וחלום שנפטר בתוך חלום, שהוא חולם גם את החלום וגם את הפתרון של החלום. ויש אומרים אף חלום שנשנה, שהוא חולם את אותו חלום פעמיים, שנאמר, יוסף אומר לפרו, ועל ישנות החלום אל פרו פעמיים, כי נכון הדבר מי מהאלוקים וממהר האלוקים לעשותו. ולכן חלום כזה, כדאי באמת לעשות הטבת חלום, שיגיד את זה בפני שלושה, שיטיבו לו את החלום הזה. אם יש את אחד מהדברים האלה שהזכרנו. בכלל, בזמננו היום יותר מקלים בעניינים של חלומות, כמו שהחזון איש כותב, שהוא מעולם לא התענה תענית חלום, אומר שהיום בזמננו, זה, כמו שכל אחד יעיין בפוסקים, היום בזמננו עניין החלומות הוא קצת שונה, אבל בכל זאת מובא בפוסקים שאדם שיש לו את הסימנים האלה, שהם כן חלומות שמתקיימים, אז כן כדאי שהוא יטיב אותם, יעשה לפחות הטבת חלום. שיגיד לפני שלושה את החלום, והם יגידו לו, שיגיד חלמתה וחזית, חזינה, שחלמתי חלום טוב, והם יגידו לו גם כן, שלושת האלה, חלמתה וחזית, חלמתה וחזית, חלמתה וחזית, שלוש מאוהביו, ויאמרו לו שחלמת חלום טוב. ואם יש זמן, ויש לו חברים באמת טובים, אז יש נוסח מיוחד בסידורים, מה שאמרנו קודם, את השלוש הפוכות, שלוש פדיונות, לשון של פדה, ושלוש שלומות, אפשר להגיד את זה, זה באמת יכול להיות הטבה טובה לחלום. אבל תענית חלום, היום אפילו בשבת לא נוהגים לעשות את זה לפי רוב הפוסקים. טוב, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יונתן, אין מרים לו לאדם בחלום, אלא מהרהורי ליבו. זאת אומרת, אדם שחולם חלום, גם אם זה נראה לו חלום שלא לא כל כך מחמיא לו ולא כל כך משמח אותו, הוא לא חייב להתייחס לזה אם במשך היום הוא חשב על אותו עניין, יכול להיות שבשביל זה יגיע אליו בחלום, לא חייב להיות שזה מגיע בתור אחד מ-60 בנבואה. זה לא צריך להתקיים. שנאמר, דניאל אומר לנבוכדנצר, כשהוא פתר את החלום שלו, הנט מלכה, אתה המלך, רעיונך על משכבך סליקו, המחשבות שלך עולים לך מתי שאתה יושן, מתי שאתה שוכב. והיא בית אימא מאחה, יש פסוק מה שאמר דניאל לנבוכדנצר, ורעיוני לבביך תנדה, אתה תדע את הרעורי לב שלך. מתי שתחלום את זה, בחלום אתה רואה את מה שאתה הרערת ביום. אמר רבא, תדע, אני אביא לך ראיה שאדם חולם על משהו רע במשך היום, דלא מחוו לילאינש, לא מרים לאדם בחלום, לא דיקלה לדאבה, אף פעם לא חולם על דקל מזהב, ולא פיל הדאייל בקופה דמחתה, ולא פיל שנכנס בתוך חור של מחת, כי דברים שאדם לא רואה אותם אף פעם, הוא לא ירר בהם אף פעם, אז הוא לא יחלום עליהם. אם הבן אדם למד את הגמרא והוא יערער על זה, אז לא בטוח שהוא לא יחלום. אבל על כל פנים, הרעיון, אדם לא יחלום בלילה על מה שהוא לא יערער עליו ביום, וכשהוא יערער דברים טובים במשך היום, יהיו לו חלומות טובים, והוא באמת יזכה לכל הישועות, ועד כאן דף נ"ה.